ערב טוב לכל הקהל הנכבד, היקר. היות ואנחנו נמצאים כשבועיים לפני ימים הנוראים, נשתדל באמת לדבר על המשמעות של החג הזה של ראש השנה. לכאורה אתם יכולים לשאול, בשלמה סוכות או פסח? יש שם המון הלכות. פסח יש מסכת שלמה, ביעור חמץ, ואפיית מצות, בייחוד בדורות הקודמים שיופיעים בבית, היא הטרחה גדולה. סוכה, בפחות, אבל צריכים לבנות סוכה, ואין. בקיצור, יש הכנות מעשיות. בראש השנה אין כל כך הרבה הכנות מעשיות. פה צריכים להפנים למשמעות שלנו, מה זה היום הזה? מה התוכן שלנו? איך אנחנו מפנימים את המשמעות של הימים האלה במודעות שלנו. אמנם קדמנינו תקלו לנו שחודש אלול תוקעים בשופר ואומרים מזמור פרק תהילים כדי להכין אותנו, אבל משהו, משהו. אבל אחרי זה יש סליחות, אז חיינו הספרדים אומרים שחודש שלם לא אומרים סליחות. אחד אמר שהיות והם אכלו בשר עד ראש חודש אב, לכן הם צריכים לצום 40 יום. ויודע אשכנז, כשבוע ימים לפני זה הם אומרים את הסליחות. כל זה הכנות לקראת היום הזה. כי מבחינה מסוימת הייתי אומר, להתכונן לחג ראש השנה, זה יותר קשה, כי אתה צריך להפנים מהי המשמעות של החג הזה. שאדם נמצא בעולם שלנו, ויש דין למעלה, והוא צריך לתקן את עצמו. לתקן את עצמו זה נראה שתשובה לעשות. זה לא דבר פשוט, שאדם התנהג בצורה מסוימת, פתאום לשנות את אורח החיים שלו או מעשים מסוימים, זה לא שאי אפשר, זה אפשר, אבל זה קשה. לכן הייתי אומר שמבחינה מסוימת זאת, החג הזה הוא יותר קשה מאשר הכנות לפסח. עכשיו יותר עניינתי. עכשיו תראו, נושא שהתשובה תופס מקום נכבד בכל תורתנו הקדושה. כל הנביאים כולם לא נשלחו אלא לעורר את עם ישראל לחזור בתשובה. הגמרא אומרת מסכת נדרים, אם מלא חטאו ישראל, לא ניתנו להם אלא חמישה חומשי תורה בספר יהושע. כי ספר יהושע זה לא דברי חוכמה. הם מדברים, ספר יהושע מדבר על כיבושה של הארץ וחלוקתה לשבטים. שאר הנביאים כולם זה כתוצאה מהחולשות הרוחניות שנשלחו הנביאים, כן? הרי הנביא האחרון, מלאכי אומר, שובו אליי ושובו אליכם, בסוף, יש אלך לכם את ידעו נביא, יפני בו ישם, הוא מסיים בנושא של תשובה. כן, התשובה, וגם בתורה גופה יש תשובה. פרשת בראשית, אנחנו נקרא את זה עוד כמה שבועות. הלא אם תיטיב, שאת, ואם לא תיטיב, לפתח אתה תרובץ. אז האונקלוס מתרגם, הלא אם תיטיב, ישתבק לך. זאת אומרת שאם אתה תתקן, יש לך אופציה של תשובה. ובעוד שבועיים אנחנו נקרא, פשט ניצבים וילך, ושבת את השם לוקחה, אלא השם לוקחה תשוב, כי המצווה הזאת שאנחנו מסווכה היום, לפי הרמב"ן ולפי הספורנו, כמראה מצוות התשובה, רואים שהתורה כולה שואפת תיקון המעשים של אדם, תופסת מקום נכבד ביותר. ומעניין שהרמב"ם, הוא חיבר בהלכות תשובה 10 פרקים, הוא איננו מונה את עצם התשובה בתור מצווה, מה הוא מונה? את אופן עשייתה. כלומר, אם אדם חוזר בתשובה, הוא צריך, יש שלושה מרכיבים, הוא צריך להתחרט על העבר, לקבל עצמו לעתיד שהוא לא יחזור לעשות מה שהוא עשה, והבעת הדברים בביטוי שפתיים. כלומר, לא מספיק מחשבה, אם כי מבחינה רוחנית, ודאי שגם כל ניצוץ של תשובה שמתנוצץ ברמובו של אדם, יש בזה חשיבות לב שמיה. אבל הגדר ההלכתי של וידוי, אם הוא לא אמר את זה בביטוי שפתיים, זה לא תופס. כמו שאתם יודעים, למדתם מסכת ברכות בדף חף, מוזכר שם, הרהור לאו כדיבור דמי. אם אדם מתפלל 18, הוא בלב אמר את כל הברכות, הוא לא חטא בשפתיים. הוא בירך ברכת המזון, לא חטא בשפתיים. הוא בירך ברכת שהכל, או כל ברכה, הוא הרהר אותה בלב ולא חטא. אנחנו פוסקים שהרהור לאו כדיבור דמי. אומנם גם כשאדם אומר דיבור, אבל גם שם יש הבחנה אם הוא משמיע לאוזנו או לא משמיע. אנחנו אומרים שהשמעת אוזניים זה לא מעקף, אבל חיתוך שפתיים כן, מה שאין כן בלף זה לא. כי הרמב"ם אומר שתשובה, הווידוי צריך להיאמר בפה ולא, כן. אז כולם שואלים על הרמב"ם ממסכת קידושין, דף מ"ט מוזכר, אם אדם מקדש אישה, אמנת שאני צדיק, נתן לה מטבע. אחרי זה, בפני עדים, אחרי זה באים שני עדים ואמרו שלפני שלוש דקות הוא אכל חזיר, וראו אותו שהוא אכל חזיר. וזה לא היה שהות בידו לחזור בתשובה. או אם אדם גנב וגזל, ולא היה שהות כדי להספיק. אז רואים, ואחרי זה רואים, אז למה היא מקודשת? אומרת הגמרא, אנחנו חוששים שמא הוא הרהר תשובה בליבו. אז רואים, כי לא היה בו מספיק לפני אנשים, יש עדים. אז רואים שהוא בלב מועיל. ככה שואל המנחת חינוך בסימן מצווה של סבת ולד. אז איך זה שהרמב"ם אומר שזה צריכים דרך בזה? אלא פה המנחת חינוך אומר יסוד כזה, שיש להבחין בין אם אנחנו דנים על קיומה של מצוות וידוי, ובין אם אנחנו דנים על מעמדו של האדם, האם האדם הזה הוא נקרא רשע או נקרא צדיק. הרי אתם יודעים שבראש השנה מוזכר שצדיקים גמורים נחתמים לחיים, רשעים למיתה, בינוניים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים. האם זה מדובר על רשעים וצדיקים באופן מוחלט, או מי שנצדק בדין הזה או רשע? הרמב"ן אומר, הרי אנחנו רואים, בעולם שלנו יש צדיקים שנגזר למינה, ויש הראשונים שמאריכים ימים. אז הוא אומר שהגמרא לא דנה את מעמדו האישי של אותו דן כלפי שמעיה. הוא צדיק, היות והוא רשע בדין הזה שלא נותנים לו חיים, לעניין זה הוא רשע, זה לא רשע בסבדין. גם צדיק הוא רשע, לפעמים הקדוש ברוך הוא משלם לרשעים מיעוט זכויותיהם בעולם הזה, כדי לטורדם. בעולם הזה, על השאלה הידועה, מה שספר איוב בנוי, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. אומר הרמב"ן בהקדמה לספר איוב, עיקר הבעיה היא לא על צדיק ורע לו. מי אומר שהוא צדיק? כלפי חוץ צילמו אותו שהוא צדיק, הוא הולך עם בקשי. רשע, רואים, רואים בעליל שהוא עושה רשעות. הוא גוזל, הוא מעליל. אז זה קושיה. טוב, אז יש כמה תירוצים, אז הקדוש ברוך הוא אומר, מיעוט זכויותיהם משלמים לו בעולם הזה. אבל כשאנחנו דנים בדין של מעלה, אם אדם הרהר תשובה בליבו, והוא החליט שהוא מתקן את המעשים שלו מכאן ולהבא, הוא נחשב צדיק וקטגוריה של זהיר, אלא מה, יש עליו איזושהי חובה לתקן זה וזה. זאת אומרת, זה חובה, דוגמה כזאת למשל, תראו, באבן העזר, מובא שם, אם אדם גנב או גזל, והוא אמר לאישה ריק מקודשת לי, ולא היה סיפק בידו להחזיר את הגזילה. ולא רשע שהוא אכל חזיר, אבל זה. אז באמת יש מחלוקת האחרונים, יש אומרים ששם אם הוא לא מחזיר את הגזילה, אז זה חיסרון. ויש אומרים לו שגם שם. בכל אופן רואים שזה לא אבסולוטי, לא מוגזל. בכל אופן, המחשבה מועילה ש... האדם הוא נחשב צדיק בראש השנה, אז עניין קידושין הוא נחשב צדיק, יש עליו איזשהו חובה צריך לשלם פה ושם, כמו שם בקידושין שבאמת יש מה דבר, אם צריך להחזיק זה אז הוא לא מועיל, אבל בשאר הדברים, נכון, הוא צריך להתוודות, הוא צריך להביא קורבן חטאת, אבל זה לא מעכב את עצם המעמד. אם ככה אפשר ליישב את הקושיה לרמב״ם, איך הוא אומר שמחשבה לא מועילה. אבל יש שאלה יותר עקרונית, למה לא שייך תשובה למנות בדון מצווה? לא שאדם לא צריך לעשות אותה, אבל יש צריך לעשות את זה, אבל למנות בדון מצווה לא. תראו, יש הרמב״ם, זה הרמב״ם כותב בורא נבוכים, הוא כותב שם הנושא של התשובה. אם נשאל את עצמנו, האם האדם שנמצא בעולם שלנו, האם הוא עלול לחטוא או לא עלול לחטוא? למדתם פעם ספר קהלת? מה כתוב בספר קהלת? כי אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אדם יחטא. אם היינו יוצאים מתוך נקודת מוצא, שאדם שעיוות את דרכו, הוא לא יכול לתקן, זה היה מכניס את האדם למצב של ייאוש, רפיון רוח וחושות הדעת, אומר, לא, אני אבוד, אין לי מה לעשות. אי אפשר היה לתקן, אז כל החיים היו מתמוגגים, לגמרי. כשהקדבוך ברא את האדם, כמו שהוא ברא לאפשר לו את החיים, אז היה מין, הכרח נקרא את זה, לברוא לו את האופציה שאפשר בתשובה, אחרת זה לא ייתכן. נמצא שוודאי שצריך לחזור בתשובה, אבל לא שייך ללמוד את זה בתור מצווה, מכיוון שזה מעל. זה כמו שיש דברים שזה אקסיומות, שהרמב״ם לא מונע אותו בתור מצווה, ביחוד תשובה. הרמב״ם אומר, למשל, שמי שמאמין בתורת משה, יש לו אקסיומה שאדם הוא לא מוכרח על המעשים, יש בחירה חופשית. אבל זה לא שייך למנות את זה. או כמו שאתם זוכרים שדיברנו פעם, שהרמב״ם איננו מונה מצווה ליישוב ארץ ישראל בין רמח מצוות הזה. לא כמו הרמב״ם. כי הרמב״ם סובר בספר המצוות שקיומה של האומה מותנה במידת היות בניה בארץ. לפחות שיהיו 10 יהודים. אפילו 10 יהודים זה נקרא מינימום מידע, נמצא שאומה קיימת. אם חלילה אנחנו מתארים להם שאין לנו אפילו 10 יהודים בארץ, אומר הרמב״ם תוך כדי נשימה, חלילה לאל מעשות זאת, כי הוא הבטיח שלא ימחה אותו את האומה. גם בתקופות הקשות יותר, שכל ארץ יהודה וכל ארץ השומרון היו חריבות, היה איזשהו קומץ יהודים קטן בגליל, 10 יהודים לפחות, והם היוו את קיומה של האומה. עכשיו, במצוות עשה, האם יש לנו מצוות עשה שהתורה מצווה, תחיה? יש לאף, לא תרצח, לא תחבול, אבל מצוות עשה לא, מי היה? הרי אדם נמצא בעולם ומלא שליחות אלוקית, אם הוא לא חי, מה שייך למנות את זה בתור מצווה? עם ישראל הוא נברא להיות לברית עם לאור גויים, אז ברור שהוא צריך לחיות, בחיים שלו זה רק בארץ, לא שייך למנות את זה, כי זה לא איש ציבורי, זהו עצם החיים, עצם החיים זה מעל הדברים האלה, לא שייך למנות את זה, לכן גם תשובה, שבלי האופציה של תשובה, אז לא ייתכנו חיים, לכן הרמב״ם לא מונה את זה. יש עוד הסבר, למה לא שייך למנות תשובה בתור מצוות עשה. יש לנו בתורה דוגמה, מה שנקרא, לאו הניתק קלאסי. הדוגמה הקלאסית, לא תגזול, אחרי זה כתוב וישיב את הגזילה. בקודשים כתוב, לא תותירו ממנו עד בוקר, ונותר בבוקר עד אש כסוף. אז הרש"י אומר במסכת מכות, דף י"ד, ששם העשה הוא תיקונו ועונשו של הלאו. הוא רצה להשאיר את זה בבוקר. הוא רצה לגזול ולקחת לעצמו ממון של מישהו אחר, בא התורה האלוקית ורודפת אחריו, תחזיר. אז בזה שהוא מחזיר, הוא עוקר את הלאו מעיקרה. זה התיקון של הלאו. אתם שומעים? גם שם, הוא רצה להשאיר את זה. כן. פה אם אדם אכל טריפה, אז מה? הוא צריך לעזוב בתשובה. פשוט הוא צריך לעזוב בתשובה. הוא צריך לא לאכול. הרי לאחר שהוא אכל טריפה, האם הלאו שלא תאכל טריפה הוא נפקע? תראו, בגזילה, אם אדם גזל, האם האיסור ממשיך או שהוא גמר את האיסור? או לא תותירו ממנו עד בוקר. אם מתי הוא עובר לא תותירו ממנו עד בוקר? בעלות השחר. כשעבר עלות השחר, נגמר האיסור. העשה שם מתקן. אבל פה אותה סיבה שמנעה ממנו לא לאכול טריפה, על ידי זה שהוא אכל היא לא פקעה. מה ש... תחזור לקבל? הרי מה ייתן ומה יוסיף? האיסור לא נפקע ממנו. הוא חייב להמשיך לא לאכול ממנו. ברור, אלא מה, יש לב עונש, בסדר, אז העונש הזה, זה ה... איך מתקנים את זה, אבל לא את ה... מתקנים מכאן ולהבא, אבל מבחינה, אני לא רוצה להגיד מבחינה רבינית, זה יש גם תיקונים שעבר, אבל זה דרגות גדולות, לפי הניגלה, מכאן ולהבא מתקנים. לכן לא שייך למנות את זה בתור מצווה, לכן הייתי אומר, כשאנחנו באים לימים נוראים, הדבר הזה שאדם יתקן את עצמו, יחזור בישובה ויעשה ביקורת על כל ההתנהגות שלו, זה לא דבר קל. לפעמים אדם קרוב על עצמו, אין אדם, יש ביטוי במשנה, כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגיע עצמו. שם זה כמובן נגועים כפשוטו, אבל כוונה שנייה על עצמו הוא מורה יתרה. אז צריכים בשביל זה עוז וגבורה לעשות ביקורת על עצמו לתקן את כל העבר. לכן אני אומר שהכנות לחג הזה הרבה יותר קשות מאשר לחג אחר, כי פה צריכים שינוי. שמה, בשביל הדברים האלה, הוא עושה הכנות לסוכה, בונה סוכה, או שהוא עושה הכנות לפסח, מבאר חמץ ואופה מצות. פה הוא צריך לתקן, זה לא פשוט, אם הוא הורגל בזה. לכן הרמב"ם לא מונה את זה, רק את אופן עשייתה, איך עושים את ה... איך עושים את התשובה. עכשיו, אתם הרי יודעים שתשובה, בסוף פרק יומא, בסוף מסכת יומא, הגמרא מביאה רבי מתיה בן חרש, יש ארבעה חילוקי כפרה. כלומר, כשאדם עובר איש עבירה, לא כל העבירות אין בו אותה חומרה. יש עבירה שאם אדם נגיד ביטל מצוות עשה, הוא באותו יום אחר, ולא בירך ברכת המזון. כשהוא מתעורר בתשובה, באותו יום אם הוא מתוודה, מתכפר לו. אם הוא עבר עליו, נגיד הוא התגלח בטהר, הוא אכל מדני מזרע, בשר חלק ממזרע, ואחרי שהוא חוזר בתשובה, זה לא מספיק תשובה, הוא צריך גם יום הכיפורים. ויש אווירה יותר חמורה. אם אדם חילל שבת, הוא אכל חמץ בפסח, הוא אכל, עושה מלאכה ביום הכיפורים, זה איסור כרת. איסור כרת, כדי שאדם יתכפר לו, הוא צריך תשובה, יום הכיפורים, וגם מנת איסורים שבית דין של מעלה פוסק לו. אנחנו לא יודעים מה ואיך הם פוסקים. מהו החטא החמור ביותר אצלנו בתורה? אומר הרמב״ם, זה חטא של חילול השם. תראו, חילול השם זה החטא הכי חמור, ואין לו גדרים הלכתיים, למשל בשבת. אדם כותב שתי אותיות בשבת, הוא יודע שהוא עבר על איסור. הוא כותב או צחה, הוא לא חייב. וכן כל הדברים, יש כזית, הוא אכל כזית שלמה, הוא חייב עונש, פחות, לא, יש אומרים שזה בדרבנן בכלל, יש דרוגן. אם כן, בחילול השם לא מתכפר לו, כמו שהנביא אומר בישעיה, הוא שמע בשם השם שנשמע, אם יכופר העוון העם הזה עד תמותון. ואם הוא חזר בתשובה ועבר את כל השלבים, פלוס מיטה, זה מתכפר לו. אם הוא לא, אז אין לו חלק לעם הבא, זה ברור. אם כן, זה, ואתם זוכרים בפרשת שלח לך, בסוף, כשמשה רבינו אומר להם מה שנגזר על דור המדבר, במדבר זה איתם ושם ימותו, אז הם אמרו, הננו ועלינו. למה לא היא לתשובה? הרמב"ן שואל את זה. אז הרמב"ן אומר על דרך הפשט, לא, תשובה יכולה להעיל עם המעשה שהוא עולה עשה, זה מעשה תקין, אבל אם הקדוש ברוך הוא אומר להם, לא תלו ולא תלחמו, אם המעשה התשובה עצמו זה עבירה, אז איך יתכן שזה? אבל אפשר לפי הרמב"ם יותר בפשטות לומר, שתשובה, שם לא היא תשובה מגלל זה חילול השם, הבכי של המרגלים היה חילול השם. השם מציא אותם למצרים, משדד את מערכות הטבע למנה, הם אומרים, אפס, כי אז העם, ומדברים ככה גובים, כל מיני דברי תבוסתנות מהסגנון הזה, זה היות וזה דברי חולשה, היה, הבכי היה חילול השם, לכן לא הועיל התשובה. ככה מסבירים את זה. בכל אופן, זו העבירה הכי חמורה ואין לה גדר הלכתי. כל התנהגותו של אדם שלא תואמת את מעמדו, זה נחשב עבירה. למשל, לדוגמה, חילול השם. נגיד, אם אדם מבריח בקופסאות שימורים שעונים במקום להביא שם דברי אוכל, אז אם הוא עושה את זה חבר הסתדרות, הוא עבר על תקנות המכס. אבל אם הוא עושה את זה אחת עם זקן שחור, עם גרטל, אז זה חילול השם, זאת אומרת, לאדם כזה לא ציפו דבר כזה. אז דבר כזה נקרא חילול השם, מלבד שהוא עבר על, היה מקרה כמה שנים, מישהו שהיה משווק מהגליל, מעיים של צאן בשביל נקניקיות. כמובן שזה היה חותמות עם בד"ץ, אחרי זה התברר שהוא קונה את זה בכמה גרושים מערבים. אז מלבד ההונאה הזה, איזה חילול השם, איזה הכשלה, אתם מבינים? חילול השם זה בהתאם לאותו אותו אדם, כמו שהגמרא בסוף יומא אומרת, רבי יוחנן, אם הוא היה הולך 400 בלי תורה ותפילין, אז בעיני הציבור זה היה מתפרש, כאילו הוא מזלזל בזה, אדם פשוט דרש, זאת אומרת, זה לא אווירה מצד עצמה, אלא איך זה מתקבל בציבור בנסיבות שכאלה. לכן חילול השם זה דבר חמור יותר, הרבה יותר. אני אקח לנו דוגמה, למשל, אדם שאכל איזשהו אוכל ונפל לו על החולצה, לפעמים הוא יכול להוריד את זה. לפעמים הוא לא יכול להוריד סתם אמץ, והוא צריך עם מים לעשות. לפעמים יש צבע כזה שנקלט בזה, הוא צריך כביסה, ויש גם שכביסה לא מעילה. אז הוא צריך איזשהו חומר כזה, אני יודע, ניקוי יבש, ככה זה גם עם חטאים. יש חטאים שזה בנקל אפשר לתקן, ויש חטאים שזה עושה רושם בנפש כל כך עמוק, שהדברים האלה לא מספיק לחפש, צריכים, על חטא הכי לשם, החריטה בנשמה היא כל כך עמוקה, שזה לא מועיל, והוא צריך לעשות בצורה כזאת. זה החטא החמור של חילול השם. כן, הרמב"ם מונה את זה בהלכות תשובה, כל אחד ואחד בעצם לחטאים האלה יעשה תשובה. כי אם הוא עבר על קריטות ומוטט בית דין, אז צריכים, חוץ מיום הכיפורים ותשובה, גם מנת איסורים שהבית דין שמשל מעלה פוסק עליו, ואנחנו לא יודעים כמה. ולפעמים אצלנו הרי ביהדות אין דבר כזה שמצווה מחבה עבירה או עבירה מחבה. אדם יקבל עונש על מה שהוא חטא, ויקבל שכר על מה שהוא עושה, ולא אומרים, הוא חייב שמיים ככה, והם רוצים לתת לו ככה, נעשה קיזוז, זה לא כמו בעל חוב, הוא חייב לערב זוז, והוא חייב לו חזרה בגלל דבר אחר, אז עושים קיזוז. במצוות אין דבר לזה, הוא מקבל עונש פה מזה. זה מה שהרמב"ם פוסק בהלכות תשובה. לכן ימים אלה, זה ימי התעוררות לתשובה, חשוב שכל אדם יפקח על עצמו. כן. עכשיו, ראש השנה, מבחינה הלכתית הייתי אומר שנחלק את זה לשני נושאים. קודם כל נדבר על עיצומו של יום, ואחרי זה נדבר על המצווה המיוחדת שבו הביא תקיעת שופר. לא, אולי נתחיל באמת בתקיעת שופר קודם. זה מצווה מדאורייתא. עכשיו, התורה קבעה שביום תרועה יהיה לכם. איך אנחנו מגיעים ל-30 קולות, ואחרי זה תוקעים פעמיים, ואחרי זה יש מקומות שתוקעים 100 פעמים, איך אנחנו מגיעים? הגמרא בדף למד דלת, מסכת ראש השנה אומרת ככה, על בסיס שתי הקדמות. המילה תרועה כתובה בחודש השביעי 3 פעמים, פעם בראש השנה, פעמיים בראש השנה כתוב, יום תרועה יהיה לכם, זיכרון תרועה, ואחרי זה ביום הכיפורים ששנת היובל מוזכר ועברתם שופר תרועה בחודש השביעי. פה כתוב שביעי ושם כתוב שביעי, ליתן את האמור של זה בזה, כאילו שהמילה תרועה כתובה 3 פעמים בראש השנה ו3 פעמים ביום הכיפורים ששנת היובל. זה נקודת יסוד אחד. נקודה שנייה שחז"ל קיבלו בתורה שבעל פה, שכל תרועה היא פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה. מה שאנחנו קוראים תרועה באמצע. אז אנחנו מגיעים ל9 קולות, אבל איך אנחנו מגיעים ל30 קולות? מוזכר שרבי אבאו התקין בקיסרין לתקוע 3 פעמים, תשת, תרת ותשרת. למה? בגמרא כתוב שהסתפק להם. אז מהרמב"ם משמע כאילו שממש הסתפק להם איך עושים את זה. החתם סופר מביא בשם תשובות הגורים וככה, שזה קשה לו משהו להסתפק להם, הרי זה מצווה שכל שנה עושים את זה, איך זה? אז הוא אומר שהכוונה היא אחרת. התורה אמרה יום תרועה יהיה לכם. לא כתוב איך אתה עושה תרועה. אם זה מה שאנחנו קוראים היום, תרועה 3 קולות, שברים, או מה שאנחנו קוראים 9 קולות הקטנים, טו-טו-טו, או מה שאנחנו קוראים שברים תרועה. רבי אבאו רצה לעשות מה שנקרא נוסח אחיד. נאמר שבגליל עשו תרועה כמו שאנחנו עושים תרועה. בארץ יהודה עשו תרועה כמו שאנחנו עושים שברים. באב הירדן עשו תרועה, שברים תרועה. הוא רצה לאחיד. כל אחד ואחד יוצאים גם ככה וגם ככה וגם ככה, מסביר החתם סופר. לעניות דעתי נראה שעל הקושיה הזאת שואלים איך ייתכן ששכחו. מי יודע בזבותם הדורות שהייתה גזירה שלא לתקוע בשופר, אנחנו יודעים כמה דורות זה לקח, הרי הרשעים אחרי החורבן, דומני 500 שנה, לא נתנו ליהודים לעלות לירושלים. 500 שנה, אתם שומעים? אז כמה שנים שלא תוקעו, שכחו. אתם מבינים? יכול להיות, אבל לפי חתם סופר, יוצאים גם ככה וגם ככה וגם ככה. עכשיו תראו, איך אנחנו מגיעים ל-30 קולות? פשוט, בגלל שזה ספק. עכשיו, למה אנחנו תוקעים מה שנקרא תקיעות דמיושב לפני מוסף? ואחרי זה תוקעים תקיעות על סדר מלכויות, זכרונות ושופרות. מבלי להיכנס עכשיו, אם תוקעים בתפילת לחש, או רק בחזרת לחש, זה עוד נושא, בגמרא זה לא מוזכר, זה בין האחרונים. יהודי תימן, אצלם אין בכלל תפילת לחש בראש השנה. השליח ציבור, הם דורשים את הגמרא, אין תפילה אלא בחבר עיר, כלומר רק בציבור. כן, אבל יהודי, רוב הראשונים לא סוברים כך. אז תוקעים דברים כאלה. עכשיו, למה אנחנו תוקעים תקיעות דין יושב? ואחרי זה תוקעים על סדר מלכויות זכרונות ושופרות. והיום אנחנו לא יושבים, באותה תקופה כן ישבו, מה זה שישתנה? אז הרדב"ז אומר בתשובות שבדורות הקודמים הייתה ישיבה מזרחית על אדמה, ישבו. היה טרחת את הציבור להקים אותם. לכן יושבים, יושבים. אבל היום שיושבים על כיסאות ועל ספסלים, אז בן הקהל יכול לקום לכם, לכתחילה צריכים לקום לכם. ככה מסביר הרדב"ז. הנציב יש לו הסבר למדני יותר עמוק. הוא אומר ככה. לכתחילה באמת יש עניין לצאת ידי חובה על סדר מלכויות זכרונות ושופרות. אלא מה? אנחנו תוקעים פעמיים כדי להראות שעם ישראל מחבב את המצוות. שהשטן לא יוכל לקטרג. הנציב אומר ככה, בדורות הקודמים הציבור לא דיבר. נמצא שאם השליח ציבור בירך על תקיעת שופר, למרות שהם שמעו את זה אחרי זה, ואחרי זה לקח חצי שעה, אני יודע את זה, אבל לא דיברו, אלא ענייני תפילה. ויש העניין להסמיך את ברכת המצוות לביצוע של המצווה. אז שלא דיברו, בירכו קודם ויצאו במלכויות זכרונות ושופרות. עם ירידת הדורות שהתחילו לדבר, אתם יודעים שיש בתי כנסת שכתוב, אין לדבר בזמן התפילה וקריאת התורה. ראיתם דבר כזה? אני זוכר שהייתי פעם בקרני שומרון, הלכתי להתפלל בשבת אצל התימנים, כי כל הבתי כנסת מתפללים אחרי זמן קריאת שמע. אני לא ידעתי אז שהם עושים חזרת קריאת התורה עם תרגום, זה לקח עוד שעה, אבל זה לא ידעתי בהתחלה, רק אחרי זה. ושמה אין להם, אין להם שלט כזה. והם ביקשו שאני אגיד כמה מילים על פרשת השבוע. אמרתי להם, אצלכם בית הכנסת, אתם לא צריכים שלט כזה. יש שם אבות, סבים, אבות, בנים, כולם קוראים פרקי פסוקי דזים, לא מדברים. זה גדלותם, אני לא יודע איך זה עכשיו, אבל ככה יעס גדלותם של יהודי תימן. בכל, לצערנו הרב, הרב בית הכנסת, לא עלינו, מדברים, או שאתם לא יודעים, אם אתם לא יודעים, אז בסדר. לצערנו הרב, אתה אומר שכן מדברים. טוב. אז הוא מפסיד את הברכה. לכן אמרו, כדי להסמיך את הברכה הזאת, עדיף שיצאו קודם, ואחרי זה ישמעו את הפעמיים, מה ששומעו, כדי לחבב את המצוות, מה שתוקעים, בסדר. אלא מה? בעל התוקע, גם אז, הוא הסמיך את זה לכתחילה, את ברכת המצוות. הוא יצא באמת בהתחלה. אבל הציבור כולו, אז, בגלל שלא דיברו, יצא, בתפילת מוסף. כך מסביר הנציב, שנשתנה לא רק ביד טכנית שספסלים וישיבה מזרחית, אלא בגלל הרמה של הציבור, אז לא דיברו, ועכשיו, לצערנו הרב, מדברים. פה יש בכנסת שכתוב שלא לדבר, או שאין פה, אין צורך פה. אין צורך, ברוך השם. ככה צריך להיות שבציבור צריכים להזכיר לו שלא לדבר באמצע התפילה, הוא בא להתפלל, מה הוא מדבר, אם הוא נפגש עם אבו זנאי, עם אבו נאיף, דברי הבל ושטויות, מה זה שייך בבית הכנסת בכלל. אם כן, זה מה שהתקיעות האלה. אם כן, תוקעים פעמיים. מה שאנחנו שומעים היום בהרבה בית הכנסת, 100 קולות, זה לא מוזכר בגמרא, וגם הרמב״ם לא מביא את זה. הרמב״ם מביא רק לתקוע לפני מוסף, ואחרי זה במוסף. זה הבעל המאור מביא בשם המדרש, 100 קולות. ו100 קולות, מה שמשלימים אחרי זה, אפילו אם הבעל התוקע עשה איזשהו משגה קטן פה ושם, זה לטלן, לא חשוב. עכשיו, גם אם אדם חולה, באים לתקוע לו, מספיק שיתקו לו 30 קולות. כן, או החייל שיוצא בבוקר, יש לו בטש בראש השנה, לא יהיה לו שופר בדרך. סידור הוא לקח איתו ויהיה לו ויוכל לברך. אבל מניין לא יהיה לו, תפילה לא יהיה לו, אז הוא מעלות השחר כבר, וזה כשעה לפני השקיעה, לפני הזריחה, אפשר לצאת שופר. אני זוכר שהיה פעם בישיבה, היו כמה חיילים שהיה להם בטש בראש השנה, אמרתי להם שישמעו 30 קולות לפני שהם יוצאים, כי במשך היום לא תהיה להם אפשרות לשמוע את זה. כן. זה מה ששייך לתקיעת שופר. עכשיו תראו, בתקיעת שופר יש לנו כלל שכל, נגיד, תקיעה או תרועה, אין לעשות הפסקה באמצע. אם עושה הפסקה הזו, פיצל כל אחד לשניים, הוא לא יצא ידי חובה. ולכן אומר הרמב"ן, ששברים תרועה, שאנחנו עושים את זה, אולי לזה התכוונה התורה, באומרה, שברים תרועה, שזהו התרועה, אז אסור לעשות הפסקה של נשימה בין שברים לתרועה. והרבי נותן אומר, נכון שזה, אבל לכתחילה, זה קשה לעשות את זה. איך אנחנו נוגעים להכריע? שבתקיעות דמיושב, והיום יוצאים בתקיעות דמיושב, עושים בתקיעה בנשימה אחת, שברים תרועה. כי לפי הרמב"ן אם לא עושה ככה, אפילו בדיבת לא יוצא. ולפי רבינותם גם כן יוצאים. אלא מהלך התחילה אומר בשני. אבל אחר מכן זה יותר קל, אז תוקים כמו רבינו תם, כי מדורייתא הוא כבר יצא בדברים כן. כי זה מה שנוגע לשברים תרועה בדברים האלה. כן, זה מה שעכשיו, תראו. המשנה ברורה בעצמו, למרות שהוא היה מהליטאים, ואצלם תקעו בתפילת לחש, הוא אומר שאם זה מקום חדש, שעדיין לא קבעו נוסח, לכתחילה עדיף שלא לתקוע בתפילת לחש. תראו, הרי בתפילת לחש שמתפעלים 18, לא כולם מתפעלים באותו רצף. יש אחד כבר הגיע לזוכר הברית. עכשיו, באמצע התפילה, מה הוא יעשה? לדבר הוא לא יכול, לקרוא הוא לא יכול, ללכת הוא לא יכול. מה הוא יספור כמה נורות יש בתקרה? אתם מבינים, יש בעיה בזה. כן? אז לכן עדיף. יש קהילות שעושים ככה. החסידים עושים בתקיעת לחש, וחלק מהעדות הספרדיות עושים בלחש. יהודי אליטא לא עושים ככה. ולכתחילה גם הוא מודה שלעשות, שלא לתקוע בתפילת לחש. זה מה שנוגע לנושא של, תקיעות. עכשיו תראו, בואו נדבר עכשיו על עיצומו של יום. מה הקדושתו של יום ראש השנה? ולמה אנחנו עושים בארץ ישראל יומיים? הרי כל החגים, פסח, שבועות, סוכות עושים, כי יודעים שהיום זה מקודש. למה ראש השנה עושים יומיים? יש איזו סוגיה במסכת ביצה, דף ה', הייתה תקופה שפעם לא באו העדים ביום השלושים, ועיברו את השנה, אז הם סיימו את אותו יום בקודש, למחרת עוד דבר. מזה אמרו שתמיד לעשות יומיים ראש שנה גם בארץ. אני באותם הדורות, איפה עשו רום אחד? רק איפה שהיה בית הבת, איפה שישב בית הדין. ישב ביבנה, ישב בשפרעם, דברים כאלה, אבל לא, בשאר המקומות, לא ידעו. בעל המאור רוצה לומר, שהיום, לאחר שיש לנו לוח של הלל, נשיא אחרון, שהוא קידש את החודשים ועיבר את השנים עד ביאת הגואל, כל ארץ ישראל כולה היא נקראת כמו בית אבות, שעושים רק יום אחד. ובעל המאור אומר שבארץ, בזמנו, היו עושים יום אחד. עד שבאו חכמי הצרפתים, זאת אומרת, בעלי התוספות, והם שיבשו להם, ככה הוא אומר. בא הרמב"ן, מלחמות השם, שהוא מיישב את שיטת הריף, הוא אומר, הוא לא חולק על המציאות שבארץ עשו יום אחד. הוא אומר שלא היו בני תורה, היו מרצים, ונתחלף להם בין סוכות לראש שנה, חשוב כמו שסוכות עושים יום אחד גם ראש שנה, אבל מבחינת האמת, תקנת חכמים שהייתה לעשות בארץ יומיים, נשארת גם בתקופתנו אנו. כך פוסק ריף, רמב״ם, ראש, מחבר, רב, גיסור, כל גדולי הפוסקים, לא פוסקים כמו בעל המאור, אבל יש דעה. עכשיו, כשאנחנו אומרים שעושים יומיים, האם זה יום האחד אריכתא או לא? יש לך אומרים שזה לא דומה לימים של גלויות, שני ימים. שם הרי בהתחלה כשעשו יומיים, זה מדין ספק עד יומה. בית אשר הודע בזה, הייתה מותרת בשינימים עליו שלך, או שזה יכול, או שזה יכול. או אם אדם, נגיד, רצה לעשות עירוף תחומים. אדם באותו יום לא יכול לשים עירוף ללכת למזרח, ולמחרת בבוקר, באותה שבת או באותו חג, ללכת למערב. זה אותו יום, אי אפשר לפצל. אבל שני ימים, יכול לעשות ביום הראשון מזרח, וביום השני למערב. אבל ראש השנה, אני אומר שאחד הקדושתא היא לחומרה, שאם הוא שם את העירוף שלו בצד מזרח, אני לא יכול ביום השני לשים למערב. מה שאני אומר שאחד הקדושתא זה רק לחומרה ולא לכולם. מה זה מייקל לחומרה? ולא לכולם. למשל, לבשל מיום טוב ראשון ליום טוב שני בראש השנה. ודאי שיעשו, כי אנחנו הרי יודעים מבחינת האמת שיום הראשון הוא דאורייתא, והשני הוא ודאי דרבנו. אז ודאי שאין לעשות מיום טוב שני. ולאו דווקא בישולים. כל הכנות, לערוך שולחנות, לפרוס מפות, דברים שלא קשורים בעשיית מלאכות רק. משהו, לעשות הכנה מיום זה ליום שני, אין לעשות את זה ביום ראשון לצורך יום שני. ולא נאמר שזה אחד הקדושתא, זה כמו ביצה שנודע בליל יום טוב ראשון, אז מתר ביום שני, אם לא, במתר למוחרת, אבל לא ביום שני. אז פה זה לא ככה, פה אנחנו אומרים לחומרה ולא לכולם. עכשיו, מצד שני, גם היום, אין לעשות שום הכנות מיום טוב הראשון של חג, לשני לאו דווקא בענייני מלאכות, אלא גם אם זה מדובר על לפרוס שולחנות, לסדר כיסאות, דברים כאלה, אפילו זה תרחה לא לעשות שום דבר עד צאת יום הראשון לגמרי. ככה אנחנו פוסקים בדברים האלה. עכשיו, אנחנו, כשאנחנו אומרים שזה יום אחד אריכתא, אז לכאורה ביום טוב השני לא יצטרכנו לברך שהחיינו, לא על החג ולא על השופר. באמת ככה פוסק הרמב״ם. המחבר אומר שביום, שהוא עושה הבחנה בין שופר ובין עצם החג. עצם החג, היות ושני ימים בחוץ לארץ, תמיד ביום, אז גם פה מה, זיזול בחלק יום. אלא מה, כדי לחוש לכל הדעות, אז המחבר אומר שבילל יום טוב השני, ישים איזשהו פרי חדש, שעדיין לא אחד, או יקנו איזשהו בגד חדש, דבר שמברכים שהחיינו, יברך שהחיינו על זה ויברך שהחיינו על החג. אני יודע שבהרבה בתי כנסת, ביום טוב שני, בעל התוקע, קונים לו קיטל חדש באותו יום, כדי שאי אפשר. יש אחד כבר, כמה קיטלים יש לו כבר כאלה. טוב, הוא כבר לא יודע מה לעשות עם זה. טוב, אז יש לו בעיה. אז יכול לתת למישהו עם העניין. טוב, אז זה מה ששייך ליום טוב שני. שאנחנו מישהו רק לחומרה, אבל לא לכולה. שלברך, אבל לצאת את השיטה, אז לעשות בצורה כזאת עם השחיין. זה מה שנוגע ליום טוב שני. עכשיו שימו לב, עיקר התפילה בראש השנה, על מה היא מתמקדת? על מה אנחנו מתפלים? אנחנו אומרים שביום הזה אדם נידון על כל האירועים שהתרחשו לו במשך השנה. האם יש תפילה על פרנסה, על בריאות, או מי שזקוק לשידוך, יש דבר כזה או אין דבר? אין דבר כזה. עיקר התפילה בראש השנה במה היא מתמקדת? על גילוי כבוד מלכות השם בעולם. איך אנחנו אומרים? ומלוך על כל עולם כולו בכבודיך. וידע כל פעול כי אתה פלטו, ויבין כל איסור כי אתה איסור. אנחנו מתפלים שהקדוש ברוך הוא יפקח את העיניים ויסייע לאנשים שיבינו שיש בורא לעולם. וממילא, אם יתוקן העניין בשורש, ממילא כל עיוותי החיים שיש יתוקנו. אם כולם ידעו שהשם הוא המלך, הוא השופט, ולא חיים חייב קירות. השאיפה זה לא לצבור הון, אלא מה שהוא צריך להקים תורה מצוות. אם זה היסוד, אז כל החיים מסתכלים גם באחרת. לכן לא שלא צריכים, צריכים, אבל מתפלים בשורש, וממילא יתוקנו כל הדברים. לכן אין בקשות פרטיות, רק בקשות ששייכות לגילוי כבוד מלכות השם בעולם. מלוך על העולם, השם מלך על כל הארץ, כאשר אין בקשות פרטיות, רק בגילוי כבוד מלכות השם בעולם. עכשיו, בנוגע לתהילים, יש כאלה בתי כנסת, אני יודע שאנשים גומרים את התפילה, הולכים לאכול סעודת חג, ואחרי זה באים לומר תהילים. יש בלבטים כאלה שעושים את זה. מי שיכול ככה, בסדר, מי שיכול ללמוד, ודאי שללמוד תורה יהיה בזה עדיפות. עכשיו, לאכול לפני תקיעות, יש מצוות הידור שלא לאכול, אבל רוב הציבור קשה להם, אז הם לא אוכלים ממש סעודה. הם מקדשים ותואמים חתיכת עוגה, וזה עוזר להם עד שהם יגיעו אל התקיעות. מי שבאמת בריון ואין לו שום בעיה, הוא יכול לצום, שיצום. מי שלא, בשפת הדין, זה מותר לו. רק מי שרוצה להיות חסיד. ברור שיכול להיות חסיד, כן.
גם אחרי חצות
שיצום? כן. היות ועושה את זה בשביל תפילות, הדברים כאלה, זה לא נקרא. סתם ככה הרי כתוב שלא לא לעצום חצי יום. כן, חז"ל אומרים שאדם לא חצום. אבל פה הוא עושה את זה בגלל הדבר הזה, נכון? ויש מה שצריכים עוד להקפיד, שמתחילים תפילת מוסף, לא להתחיל תפילת מוסף אם הגיע הזמן תפילת מנחה, שזה חצי שעה אחרי חצות. כי אז יש דעות שזו תפילה בזמנה וזה לא... אז לכתחילה להתחיל, גם אם יתחילו בעשר אז לא יספיקו. אבל אם יתחילו מוקדם, אז ברור שסבירות שיספיקו, בגלל זה יספיקו להתחיל מוסף לפני חצות, גם ב... ראש השנה וגם ביום כיפור זה אותו דבר. זאת אומרת, לחוש לדיעה כזאת, שיטת הרמב״ם, לא שכולם. זה מה שנוגע לתפילות בראש השנה. עכשיו, יש קהילות שעושים, אומרים את כל הפיוטים, דומני שאצל יהודי הונגריה הם אומרים את כל הפיוטים. קהילות אחרות, בייחוד בבני ישיבה, הם אומרים רק פיוטים עם אותיות גדולות שהודפסו במחזור. וגם כן, אומרים את זה עם ניגון ועם שירה, אז במילא זה נמשך עד חצי יום בצורה כזאת. אני זוכר כשהתפללנו עם הרב ציודה בישיבת עץ חיים במחנה יהודה בירושלים, אנחנו התחלנו חזרת השעה של שחריז, ולדינו היה בכנסת של תימנים, הם הלכו הביתה כבר. אצלם אין פיוטים, אין שום דבר. לא, זהו. מה? הם מבטיקים. כן, טוב, הם מתפללים מוקדם, מתפללים מוקדם זה ודאי שזה טוב. מי שיכול להתפלל עד כמה שאפשר מוקדם, איך אומרים, קדוש יאמר לו. זה מה שנוגע לתפילה, וצריכים להתפלל שהקדוש ברוך הוא יפקח את העיניים, שעם ישראל יחזור בתשובה. כשאנחנו מדברים על חזרה בתשובה, צריכים לדעת רבותיי, זה לא רק חזרה בתשובה בתחום האישי הפרטי, גם בנושאים לאומיים. במשך הדורות היינו מנותקים מארץ ישראל. הנושא של חזרת עם ישראל לארצו ובניינה של הארץ והתיישבות, צריכים גם זה לתקן. לא הורגלו, אף פעם לא חושבים דברים כאלה. לתקן את חטא המרגלי. אנחנו חוזרים היום ארצה, צריכים לתקן את חטא המרגלי. לרצות את הארץ כולה, ולא לדבר בכלל על הסגרת חבלי ארץ או החרבת בתים בארץ ישראל בשביל הרשעים הארורים האלה. ועוד יחשבו שזה יביא שלום. זה אווירה חמורה. וצריכים באמת לתקן כל מה שיתרבו יותר אנשי תורה, ושידרשו שאנחנו רוצים שארץ ישראל תשייכת לעם ישראל, ולא להרוס בתים באף מקום בארץ. זה לא שייך אף פעם למחבלים האלה, ממתי זה שלו? הוא קנה זה מהסבתא שלו? ממתי זה שלו? זה פשוט, איך זה שלו? הוא הלך עם רוכב גמלים, הלך עם גמל, הוביל אחריו חמישה עזים, הם הטילו כמה גללים על ג'בל אחד, ולפי החוק הטורקי, אם אף אחד לא אמר לו כלום, זה שלא. אצלם אין מושג כזה חזקה שאין עם התנה, זה לא תנה, זה רק הקלריקני. אבל אנשי הקדמה, עם המשפט המקדם והנאור, אולי, כמה שנים הוטלו גללים ואף אחד לא לקח. אף פעם זה, עם ישראל לא התייאש מארץ ישראל, אין כן הוא קרא ביהודי. אבל ככה, זה גזל בידו, צריכים לזכות אותו, להציר את הגזל מידו, להפרוש עם איסורה. דברים, צריכים לתקן את העוול הזה, ארץ ישראל לעם ישראל, ולא להשלים. אני מדגיש את זה שגם בנושאים ציבוריים צריכים לתקן לעשות בתשובה. לא לחשוב, רק בנושאים שבין אדם לחברו, בין אדם למקום. עם ישראל צריך לתקן את החטא של המרגלים. לגאול את הארץ וליישב אותה, וכל מה שמשתמד באמת. צריכים לתקן בדברים האלה. לכן זה חשוב, כשאנחנו נכנסים לראש השנה, להתפלל, שהקדוש ברוך הוא יפקח את העיניים, שם יישא לידע שהוא חוזר לארזו, הארץ שייכת לו, ורק לו, ואנחנו צריכים ליישב את ארצנו במלוא מרחביה, ואם אנחנו נעשה את שלנו, אין ספק שיהיה סייעתא דשמיא, שהקדוש ברוך הוא יעזור, יצילנו מכל הרשעים מסביב. אנחנו רואים שמה שהולך בארצות ערב, צריכים לראות את גודל השגחת השם, שהרשעים האלה קודשים אחד את השני. זה התחיל בצפון אפריקה, אחרי זה עיראק, אחרי זה סוריה, תימן, סעודיה, מחר זה יהיה בממלכה האשמית או טורקיה. אחת הבחורים אצלנו עשה מי שברך אחרי קריאת התורה, שכל הפלגים בסוריה יצליחו. אני חושב שהציבור פה מזדהה עם הבקשה הזו, שהם השיכו לכתוש את עצמם. הם רצו להרע לעם ישראל, עכשיו מקודשים אחד את השני. צריכים לברך אותם שימשיכו בדרך הזאת. אני מקווה שיחדשו אחד את השני, ועם ישראל ידע שזאת היא ארצו. צריכים לחזור בתשובה, לא רק בענייני פופק בפסח, לא לשתות מי כנרת, אלא לגאול את הארץ, ולא להסגיר אותה, ולדעת שארץ ישראל לעם הזה. אם אנחנו נתקן את חטא המרגלים, אז יבוא הגאולה שלמה בקרוב ימי. אני רוצה לאחל בהזדמנות זאת לכל הציבור הקדוש, שכולם יזכו להיכתף ולהיחתם לשנת גאולה וישועה בספר חיים טובים בקרוב ימינו.